כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
שלום רב לכם, ארבע וכמעט שבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום רביעי, העורך רונן פולק, בהפקה עדן ממן, טכנה השידור שלנו היום הוא יאיר ניומן, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן בית, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. לקראת כניסתו לתוקף של הסגר המלא ממחר בחצות, ראש הממשלה נתניהו קורא לאזרחים לכבד את הסגר. בביקור במרכז החיסונים של קופת חולים מאוחדת בירושלים, אמר נתניהו כי ישראל משקיעה מאמצים גדולים כדי להביא לארץ עוד ועוד חיסונים.
ישראל אלופת העולם בחיסונים, ישראל תצא ראשונה מהקורונה, נעזור גם כלכלית. אם כולנו נשמור על הכללים, המגפה הזאת יורדת.
חיסונים מצד אחד, סגר מצד שני, כמה יעלה לנו הסגר השלישי? הערכה היא של בנק ישראל שמדובר בשלושה עד שלושה וחצי מיליארד שקלים לשבוע. כך מעריכים כאמור בבנק ישראל. בעקבות החלטת הממשלה אמש על החמרת ההגבלות, הסגר במתכונתו המחמירה יחל כאמור ממחר בחצות וימשך לפחות שבועיים. בעוד מההשלכות הקורונה על המשק, ביממה האחרונה נרשמו כ-3,400 דורשי עבודה חדשים, ומיום ראשון בשבוע שעבר נוספו כ-56,000 דורשי עבודה חדשים. רובם הוצאו לחופשה ללא תשלום. בשירות התעסוקה דיווחו היום כי כשליש מדורשי העבודה החדשים הם בתחום המחירות. כן. רשות המיסים הודיעה כי אפשר להגיש בקשות לקבלת מענקים בעבור החודשים נובמבר ודצמבר. האפשרות הזו היא בעבור עסקים קטנים, עצמאים ובעלי שליטה. הסיוע ינתן לאלה שמחזור הפעילות שלהם בחודשים האלה, כן, בנובמבר ודצמבר, פחת ב-40% לפחות לעומת אותה התקופה בשנה שעברה. נפתחה גם אפשרות לקבל מענק לעסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא עד 300,000 שקלים והם נפגעו בהכנסתם ב-25%. לפחות. עוד בצבע הכסף בהמשך, על ענף הרכב שכן, הוא מושפע גם הוא מהמשבר. בשנה שחלפה נמסרו כמעט 215,000 לרכב חדשים. מדובר בירידה של כ-15% לעומת שנה שעברה, והמסקנה היא שאנשים קונים פחות כלי רכב חדשים. נדבר על כך, נברר גם מה היה המותג של הרכב הנמכר ביותר בשנה שעברה. נתעניין גם בשער הדולר שממשיך לצלול אל מול השקל וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בהיערכות לסגר שייכנס לתוקפו מחר, כאמור בחצות. הפעם מדובר בסגר מלא מלא, לא סגר בכזה כאילו כפי שהיה בשבועיים האחרונים. ראש הממשלה נתניהו קורא לפני זמן קצר לציבור, שמענו כבר, לכבד את הסגר. הוא גם אומר שישראל תהיה הראשונה לצאת מהמגפה. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
שלום יאיר, אז אנחנו רואים באמת מצד אחד את נתוני התחלואה שהולכים ועולים, 8,175 מאומתים חדשים אתמול, ומספר חולים במצב קשה בבתי החולים שמגיע כבר ל-870, זה נתון מאוד מאוד גבוה, ומנגד מבצע החיסונים שנמשך, ומקווים שהוא יימשך בקצב מהיר ככל האפשר. ראש הממשלה אומר היום בביקור במרכז החיסונים של קופת חולים מאוחדת בירושלים, כי הוא עושה מאמצים כדי להביא עוד חיסונים, ושההיענות של הציבור לשמירה על ההנחיות קריטית כדי להוריד את מצב, כדי להוריד את העלייה בתחלואה. בוא נשמע את הדברים.
אנחנו מתכוונים לחסן את כל אוכלוסיית ישראל בחודשים הקרובים, אבל כרגע אנחנו מכניסים את עצמנו, את כולנו, לסגר הדוק בשבועיים הקרובים, משום שאנחנו מנהלים בעצם מרוץ בין שני ספרינטים. הספרינט של המחלה, שנדחפת קדימה עם המוטציה הבריטית והספרינט של הבאת החיסונים. ישראל אלופת העולם בחיסונים, ישראל תצא ראשונה מהקורונה, נעזור גם כלכלית. אם כולנו נשמור על הכללים, המגפה הזאת יורדת.
מה לומר ומה נגיד? הלוואי.
הלוואי, ואתה יודע, בשר הבריאות אומר באותו מעמד שאין כאן אפשרויות ללכת ימינה או שמאלה, אם הסגר לא יהיה מלא מלא, כפי שאדלשטיין אומר, לא יהיה בסדר, אפילו בסדר, הוא אפילו מתייחס לחיקוי שלו בארץ נהדרת, לחיקוי של יניב ביטון, הוא אומר, אין כאן קונס פטנט, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לשמור על ההנחיות כדי לחזור לאותה שגרה שאנחנו כל כך רוצים לחזור אליה ולהגיע אליה. בוא נשמע את הדברים של אדלשטיין.
אנחנו נכנסים לסגר, אם הסגר לא יהיה מלא מלא, לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר אפילו בסדר. שואלים אותי, האם לא הייתה דרך אחרת? היינו צריכים סגר דווקא? לא הייתה דרך אחרת. לא הצליחה דרך אחרת באף מקום בעולם. וכפי שאומר אחד מהאנשים המובילים את המאבק בקורונה, הלוא הוא יניב ביטון, אין כאן קונץ פטנט. הוא צודק, יניב ביטון. אין כאן שום קונץ פטנט. או סגר מלא מלא, או עלייה בתחלואה.
טוב, צריך לומר שהתנחת הקומית הזאת הייתה לגמרי במקום.
כן, וזה גם נחמד מצידו שהוא מתייחס בצורה כזאת לחיקוי שלו, צריך כן. להגיד, זה מאוד ספורטיבי מצידו. ובאמת, אנחנו שומעים על ההכנות לקראת הסגר שיתחיל מחר, מדברים על איזשהו זמן מינימום של הסגר, אבל צריך להגיד, יאיר, אף אחד לא יודע באמת כמה זמן הסגר צפוי להימשך. כשאנחנו שומעים מומחים על הווריאנט הבריטי שמתפשט ככל הנראה בישראל, יש כמה וכמה אינדיקציות לכך.
זה מה שמסביר אולי באמת את הקפיצה במספרים, כן.
בהחלט, יש שאומרים שהדבר הזה מסביר בפרט את הקפיצה במספרים בציבור החרדי, אבל לא רק רואים את הווריאנט הזה בהרבה מאוד יישובים ברחבי הארץ, ויתכן שהדבר צפוי להעיט את התפשטות התחלואה, לכן אף אחד לא יודע באמת כמה זמן הסגר יימשך, מקווים שזה יהיה כמה שפחות זמן, גם לנוכח ההתחסנות ההולכת וגוברת, שמענו משר הבריאות אדלשטיין, אנחנו כבר במיליון וחצי מתחסנים בישראל,
וזה יפה.
בצמרת העולמית.
הזכרת את הבריטים, לא נקפח את הדרום אפריקני, משהו לגבי המוטציה הזו?
תשמע, אני חייבת להגיד גם לגבי המוטציה הדרום-אפריקאית, שעדיין לא ידוע מה המצב ההתפשטות שלה בארץ, אבל לגבי שתי המוטציות הללו, רוב המומחים כיום בעולם מניחים שהחיסונים יהיו אפקטיביים גם נגד שתיהן, וגם שהן כנראה מתפשטות יותר מהר מאשר האזן השכיח יותר שאנחנו התרגלנו לראות כאן בישראל ובכלל בעולם. כן. אחת השאלות שנשאלתי, כמה זמן ייקח לווריאנטים הללו להיות וריאנטים שהם, בוא נאמר, דומיננטים יותר ושליטים יותר בתמונת התחלואה, וזה מאוד משמעותי לגבי הקצב של העלייה בתחלואה, בעקבות כך גם למה שרואים בבתי החולים.
זה משפיע גם על הקצב שבו צריך להתחסן, כמובן. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה.
תודה.
סגר מלא מלא שמענו, בלי קונץ פטנט, ממחר בלילה, כמה זה יעלה לנו בנק ישראל? נדרש לשאלה הזאת. שלום ליאל קייזר, כתבתנו עיני כלכלה.
שלום יאיר, גם בנק ישראל נדרש לסוגיה הזאת, גם משרד האוצר נדרש לסוגיה הזאת. אז בבנק ישראל מעריכים שהסגר שאמור להיכנס לתוקף מחר בחצות, אמור לעלות לנו בין 3-3.5 מיליארד שקלים. באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר מדברים על 3.5 מיליארד עד 4 מיליארד לשבוע. אבל צריך להגיד, כמו שדקלה אמרה ממש לפני רגע, לא ברור כמה זמן יארך הסגר הזה, אבל מעבר לזה, גם לא ברור בדיוק מה תהיה המתכונת שלו. זאת אומרת, ישיבת הממשלה הסתיימה אתמול לכאורה עם הכרעות, נקבע בה שמערכת החינוך תיסגר כולה, נקבע שמקומות העבודה שאינם חיוניים לא יוכלו לפעול, ונגיד זה באמת דומה למתכונת של סגר יום כיפור ולא סגר פסח, אני לא יודעת על שם איזה חג נקרא לסגר הנוכחי, אגב, ט"ו בשבט, אני לא יודעת מה, פורים, אני לא יודעת מה,
תסתכל בלוח השנה, אני מבטיח לך תשובה.
מה החג שהכי קרוב אלינו כרגע, אז מקומות העבודה שאינם חיוניים אמורים לא לפעול, נגיד בסגר פסח הם עוד יכלו לפעול במתכונת של עד 30% או עד הגעה של 10 עובדים, במתכונת של יום כיפור זה כבר לא היה כך, מקומות העבודה שלא הוגדרו חיוניים לא יכלו לפעול בכלל, זו המתכונת של הסגר הנוכחי, אבל מה שנותר עדיין בצריך עיון בסימן שאלה, מי המקומות העבודה שיוגדרו חיוניים? חיוניים. נגיד, משלב הסגר הראשון בפסח נקבעה איזושהי תוספת לאותן תקנות שעת חירום שהגבילו את פעילות המשק, נקבעו ברשימה של ענפים שנקבע שהם חיוניים, החל מענף הפיננסיים, בנקים, מוסדות כלכליים, כן. ענפי תעשייה, חלק מגופי ההייטק וכן כן. הלאה. ונגיד, אלה הענפים שנחשבים ענפים עם הפריון הגבוה, כלומר ענפים שהתרומה שלהם לכלכלה ברמת תוצר, לא ברמת מספר העובדים שמועסקים בהם בהכרח, אבל כן ברמת התוצר למשק הישראלי, אלה ענפים שהפריון בהם נחשב גבוה במיוחד. ישיבת הממשלה אתמול מסתיימת עם הכרעה שהתקיים איזשהו סחר מחר בין משרד הבריאות למשרד האוצר, איזה מקומות עבודה יכללו בתוספת
על
הזאת.
על הרשימה.
על כן. הרשימה, כן. עלתה במהלך הישיבה הדרישה של משרד הבריאות לצמצם את הרשימה הזאת, ועדיין לא הוכרע סופית, כלומר, התקנות שבמסגרתן או שמכוחן ייושם הסגר הזה, עדיין לא גובשו סופית, עדיין לא נערכה הצבעה עליהן על ידי שרי הממשלה, ולכן עדיין לא ברור מי הם מקומות העבודה שיוכלו להמשיך ולפעול, ולעניין הזה כמובן יהיו השלכות כלכליות משמעותיות, ולכן גם העומדן הזה של בנק ישראל שמדבר על בין 3-3.5 מיליארד, וגם העומדן של משרד האוצר שמדבר על עלות משקית לשבוע של בין 3.5-4 מיליארד, אלה הם כמובן עומדנים שהם כמובן קודם כל לא מדויקים, פשוט כי מדובר בעומדנים, אי אפשר לרדת לזה ברמת השקל, אבל בעיקר כשלא ברור עדיין מהי המתכונת של הסגר, אז כמובן שגם...
מי הם העובדים שיכולו לייצר, מה שנקרא.
מי הם העובדים שיכולו לייצר, אז כמובן קשה מאוד גם...
טוב, יש להם את כל מחר בעצם.
גם את העומדן הזה. יש להם את כל מחר, ואתה יודע, אנחנו גם רגילים להחלטות שמתקבלות לאחר הזמן, אז הכל יכול לקרות כשזה מגיע לניהול המשבר הזה.
אוקיי, בוא נעבור לשירות התעסוקה. גם הוא מפרסם היום נתונים שמהם אפשר ללמוד כמה דברים.
נכון, ממש ככה. אז קודם כל נגיד ביממה האחרונה נרשמים בשירות התעסוקה כמעט 3,500 דורשי עבודה חדשים, ובכלל בשבוע הראשון של הסגר הזה, כלומר הפייק סגר, אתה יודע, אנחנו נכנסים מחר בערב לסגר, אבל בעצם בתיאוריה אנחנו כבר בסגר, אז גם בגרסה המאוד רכה של הסגר הזה, שבמסגרתה בעצם מי שנפגעו היו בעיקר אלה שעוסקים במסחר, כמעט 50,000 ישראלים נרשמו בשבוע הראשון לסגר הלא אמיתי הזה. זה יכול לתת אולי מושג על כמה ישראלים עוד צפויים לאבד את מקומות העבודה שלהם בהמשך. נגיד בשבועות שקדמו לסגר הזה נרשמו בממוצע 11,000 ישראלים, כלומר זה כמעט פי 5, פי 4.5 בשבוע הראשון לסגר הזה.
טוב, אני ספק שהמספרים יעלו כמובן, כי כן, זה אמת יותר.
ולפי כן. הנתונים של שירות התעסוקה, מי שנפגעו יותר היו נשים, חלקן במובטלים החדשים הוא 64%. ראינו, אתה יודע, סגירה חלקית של מערכת החינוך, אולם לא של החינוך לגיל הרך, ועדיין בתי הספר החלו להיסגר, גם אם לא במובן הפורמלי, פשוט כי עוד ועוד ילדים ומורים מצאו את עצמם בבידוד, זה משפיע יותר על הצלע הנשית בתא המשפחתי. כן. מדברים על זה שבערך 50% מהמובטלים החדשים הם צעירים עד גיל 34, כמעט טיפה יותר מ-15% הם המבוגרים יותר, עובדים בני 50 פלוס.
הרבה אנשי מכירות ראיתי גם בנתונים.
הרבה כן. אנשי מכירות, כי כאמור משהו. המסחר כן, היה כמעט נכון. שליש מהמובטלים החדשים הם אנשי מכירות, המסחר הוא כמובן הענף שספג את הפגיעה של הסגר הזה במתכונת הרכה שלו, הרי לא בכדי שמענו את ראשי סקטור המסחר דורשים או סגר מלא או פתיחה מלאה, לא יכול להיות שאנחנו נהיה אלה שנשלם את המחיר, נכון. אני מניחה שאולי הם קיוו שתהיה פתיחה מלאה, אבל הדרישה שלהם נענתה.
תהיה סגירה מלאה.
תהיה סגירה מלאה.
כן, ליאל קרייזר, כתבתנו עיני כלכלה, תודה רבה.
תודה, יאיר.
עכשיו נדבר על מערכת החינוך, כן, חינוך וסגר כמובן, לירן חוג'אינוב כתבנו לעני חינוך, שלום, העדכון שלך.
שלום יאיר, טוב תראה, קודם כל אנחנו מתכוננים, אמנם זה התחיל ביום שישי, אני לא מכיר הרבה מוסדות חינוך שעובדים ביום שישי, חוץ מהגנים הפרטיים, כך שהמסה העיקרית תהיה החל מיום ראשון. אנחנו עדיין מחכים לתקנות, עוד לא ראינו את תקנות סגירת מערכת החינוך, אנחנו כן יודעים להגיד שהחינוך המיוחד וחלק מהפנימיות כמובן יוחרגו. יש בעיה מאוד קשה עם החינוך המיוחד, אנחנו שומעים כבר מאתמול מורים ומנהלים בחינוך המיוחד שפשוט חוששים, למה לא יחריגו גם אותנו? בחינוך המיוחד קשה מאוד ואפילו קשה עוד יותר לשמור על כללי הריחוק ועל כללי ההיגיינה. כן. מזכ"לית הסתדרות המורים אפילו לקחה את זה רחוק מדי, שהגידו, שלחה היום מכתב לעובדי החינוך המיוחד ואמרה, בוא נגיד רמזה יותר נכון, אם אתם לא תגיעו לעבודה, אני אדאג לגבות אתכם. ממש הדברים נאמרו, אפשר לומר, בסגנון הזה. ועד ההורים הארצי כמובן שיגר אחר כך מכתב משלו שזעם על האמירה הזאת של יפה בן דוד. הם אומרים שמדובר באיזושהי שביתה איטלקית שהיא מכריזה. בלי ספק זה מצב מאוד קשה, כאשר הדרישה של הסתדרות המורים, וזו הדרישה גם של ההורים, תחסנו את המורים, תתחילו במורים בחינוך המיוחד, הם פועלים כמו הצוותים הרפואיים, יש שם אגב גם מטפלים פאר רפואיים שנכנסים לתוך בתי הספר בחינוך המיוחד, תתחילו לחסן אותם כי הם ממשיכים לעבוד ואחר כך את כל עובדי ההוראה. אז אנחנו מחכים לתקנות, וכשיהיו תקנות אנחנו מחכים כמובן לוועדת החינוך כדי שתאשר אותם. אני מזכיר לך, פעם קודמת היא לא אישרה את התקנות,
נכון.
ואז לא היינו בסקר. אני
מתי זה צפוי לקרות?
התקנות עדיין לא, אפילו לא התפרסמו. רק אחרי שהם התפרסמו, יהיה אפשר כמובן לדון בהם. אגב,
אתמול באמת הביאו חשש שהכנסת וועדת החינוך בראשה כמובן, התרפדו את כל המהלך הזה.
אני לא מאמין שאנחנו נהיה פעם באותו מצב, אבל כן, ועדת החינוך של הכנסת יכולה להשפיע על כל מיני דברים. מזכיר לך, הייתה איזושהי בקשה של גננט לנסות להחריג את י' א' וי' ב', והוא דרש, אם במידה והסגר הזה יימשך יותר משבועיים, אז לתת להם לפחות לבוא שלוש פעמים בשבוע לצורך להתכונן למתכונות לפני בחינות הבגרות. אז יש עוד תקנות ועוד צריכים לדון בזה. אגב, הסגר במערכת החינוך יכול להיכנס לתוקף גם אם עדיין אין את האישור של התקנות. זה כבר קרה שדנו בתקנות בדיעבד, וגם עדיין יכולים עדיין לפסול אותם או לאשר אותם כמובן, אבל אנחנו עדיין לא ראינו את התקנות, אנחנו חכים לזה. אבל כפי שזה נראה כעת, החל מיום שישי, כל מערכת החינוך, פרט לחינוך המיוחד, פנימיות, יש גם חריגים של נוער בסיכון, הולכת, חוזרת חזרה ללמידה מלאה בזום, שתמיד היה איתנו כאן, ואנחנו עדיין לא נפרדים ממנו.
כן, וכנראה גם לא נתגעגע כשניפרד. אלירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה.
תודה.
אז ממחר בלילה אנחנו בסגר, היחידים כמעט שימשיכו לפעול כרגיל, וכרגיל כמובן, הן רשתות המזון. שלום איתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף.
שלום, שלום, ערב טוב.
קודם כל, תמונת מצב עכשיו מהחנויות, אתה מזהה עומסים חריגים?
בהחלט, בהחלט. מהבוקר יש פעילות משמעותית חזקה, וכן, אנשים מבינים שהם הולכים להיכנס לסגר נוקשה יותר, וכנראה מכינים את עצמם. כנראה שזה מעיד לבאות, שהציבור באמת הולך להתייחס לסגר הזה ברצינות.
כן, למרות שאתן תהיו, כמו יתר רשתות המזון, תהיו פתוחים כל הזמן. דובר על איזושהי הגבלה עד 7 בערב, אתם לא קיבלתם איזושהי הוראה להיערך לאפשרות כזאת, כי כרגע זה כמובן עדיין לא הוחלט דבר כזה.
נכון, זה פורסם אתמול בעיתונות, ואנחנו קפצנו להגיד שזה טעות יהיה לעשות כך.
בגלל העומסים שיבצעו בשעות היום.
כן, אני רואה שכנראה שקיבלו את ההמלצה הזו, שבאמת לא עלה לדיון נוריד את זה. אני חושב שזה באמת רגיש מדי לגעת בשעות הפעילות של ענף המזון, ולהפריע לאנשים באמת להצליח להשיג את המצרך החשוב העיקרי הזה.
תגיד, מה אתם רואים בקופות? מה אנשים בעיקר קונים? משהו שונה מסגרים קודמים?
אני לא יודע אם להשוות את זה לסגרים קודמים, כמו לסגר הראשון שהוא היה סגר של בעלה, שזה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים בשני סגרים שבאו אחרי. שזה בעצם, אנשים כבר מכירים את זה, הם יודעים שהחנויות פעילות, הם יודעים שאנחנו יודעים לעמוד את זה. עמדנו במילה שסיפקנו את הצורך כמו שביקשו, כמו שרצו, ולא היה חוסרים באמת, למעט בהתחלה שזה באמת היה חטיפה מיותרת. נכון להיום אנחנו לא רואים...
אין מחסור בדברים.
אין מחסור, ואנחנו רואים את האנשים באמת קונים את המצרכים שהם רוצים לצרוך, וכן, בכמות קצת מוגברות, כי הם רואים את עצמם יותר יושבים בבית ויותר צורכים.
כן, קראתי אגב, איתן, שדרשת ממש לפני כמה ימים, נדמה לי, משר הבריאות לחסן את עובדי המרכולים, ויפה שעה אחת קודם. צריך לומר, דרישה הגיונית לנוכח העובדה שאתם חיוניים ולקוחות מגיעים גם בסגרים הרמטיים. קיבלת איזושהי תשובה ממשרד הבריאות לדרישה הזו?
אני אגיד לך מה, לא קיבלנו תשובה על זה, ואני חושב
ש... אז קיבלתם תשובה שלילית בעצם.
יותר מדי ביקורת. כן. לא קיבלתי שום תשובה על זה, כי אני אגיד לך מה, אני רואה מה עוברת המדינה בימים אלה, ימים אלו, ובאמת האירוע הזה, כולם ציפו שהוא ייגמר מהר ומיידי, ולאט לאט רואים שזה איתנו, וזה הולך להיות ארוך, ולכן אני עליתי עם העניין הזה ואמרתי, תראו, אם אנחנו באמת נחשבים לחיוניים, ואני נמצא פה ורואה את מה אנחנו עושים וכמה אנחנו מתאמצים לשמר את הפעילות לאורך כל השנה הזאת שהיו, יש לנו חולים ויש אנשים יש הרבה אנשים שנכנסו לבידוד, ואנחנו חווים את האירוע הזה לא פחות מכל אחד אחר, אתה יודע, בעצימות שלנו, כן? במה שאנחנו עושים. ובאמת, אחרי, אתה יודע, כל כך הרבה חודשים שאנחנו נמצאים באירוע הזה, אני אומר לך בוודאות שאנחנו מוטרדים מאוד שמוקדים ספציפיים, למשל באספקה, שאנחנו מאוד מוטרדים מזה שהיא מפגע שם.
אתם יודעים על מקרים של התפרצות בסניפים שלכם?
אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי, אנחנו עדים לכך חד משמעית, אנחנו מתמודדים ממשהו לא קל, ואנחנו פשוט חושבים שבגלל שאנחנו יושבים בשקט ועושים את עבודתנו וגם מצליחים, אז לא מרגישים את זה, אבל אני אומר, אתה יודע, אם יגיע מצב כזה שתהיה באמת פגיעה במערך ההספקה, ואתה תראה את זה במדפים, אז יגידו למה לא חשבנו קודם, למה לא...
אתה חושב שזה עלול להשפיע ברמה הזאת?
עוד הפעם אני אומר, בהתייחס לכך שאנחנו כולנו ציפינו שהאירוע הזה ייגמר ומהר.
כן, כן, זה ברור.
אף אחד לא חיפש לקפוץ ולהגיד, אבל בעקבות זה שאנחנו רואים את זה באמת.
אבל השאלה היא מאוד נקודתית. השאלה מאוד נקודתית. האם במהלך השנה האחרונה נפגע איזשהו קו הספקה של מוצר בגלל התפרצות בסניפי המרכולים אצלכם, ברשתות אחרות? האם אתם יודעים על זה?
תראה, אני אומר עוד הפעם, לא בצורה משמעותית, אבל כמו שאני חוזר ואומר עוד הפעם, שהדבר הזה מתפתח, ואנחנו רואים שיש פתאום יותר ויותר הידבקויות, ואני אומר, תראה, אנחנו פשוט יודעים להריך...
צריך לקחת את זה בחשבון, זה ברור.
צריך לקחת את זה בחשבון, אם הסיכון של אתמול היה X, היום הסיכון Y.
תגיד, אי פעם נדרשת לספק לרשויות צילומים ממצלמות ההבטחה שלכם במהלך חקירות אפידמיולוגיות?
ממש לא, מעולם לא.
אוקיי. תגיד, מה לגבי מוצרים שהתייקרו במהלך השנה? נתקלתם בדרישה של ספקים לייקר מחירים גם בגלל הביקושים הגבוהים, אולי בגלל, לא נעים להגיד, ניצול המצב?
זה לא נכון להגיד את זה. עולם כמנהגו נוהג בענף שלנו, התחרות עד ליבו של הצרכן קיימת, מבצעים מאוד מאוד חזקים, אני יכול להעיד, אתה יודע, על הרשת שלי, שבועיים האחרונים, מבצעים מאוד מאוד עמוקים, ולא חוסכים, משתדלים להחזיר את המציאות על כנה ולפעול כרגיל.
תגיד, עסקים קטנים, בקשת הרחבה יותר של הענף שלכם, אתה מכיר אולי אפילו יבואני מזון קטנים שקרסו בגלל המצב?
כן, לא נעים, לא נחמד לראות את מה שעובר. בטח, תשמע, כואב הלב לראות את, להסתובב ברחובות ולראות את החנויות להשכרה ואת ה...
לא, אבל אנשים שעובדים איתכם, ספקים של מזון, יבואנים קטנים.
הענף שלנו הוא פחות, הענף שלנו הוא ההפך, הוא חווה את ההפך. הוא חווה את ההפך.
הגדלת את מצבת כוח האדם? כמה עובדים גייסת השנה?
אני לא יודע להגיד לך ברמה מדויקת, אבל בהחלט שהגדלנו משמעותית, ביחס לזה שאנחנו שוק מאוד מאוד מבורכד, מאוד מדויק.
מה זה משמעותית? מאות עובדים חדשים?
משמעותית זה מאות עובדים, בהחלט.
מי הם אותם אנשים מפוטרי קורונה, מענפים אחרים?
באמת מהכל, כל הסוגים.
כלומר, אנשים ש...
תראה, אנשים, אני חושב שקורה פה דבר מאוד מאוד מעניין, בעניין הזה של העסקה. אנשים מבינים שנמצאים פה בתקופה, ואני חושב שככה זה נתפס היום. וכל מי שבאמת חשוב לו לעבוד ולהתפרנס, ויכול לבוא ולהתפרנס בענף המזון בצורה חוקית ותקנית, אז עושים את זה באמת, אנשים שמקודם לא היו עושים את זה, לא היו מגיעים לענף המזון. שיהיה להם את האופציה לעבוד במקומות אחרים, אבל היום זה נפתח לגמרי, ואנשים מרגישים מאוד בנוח עם זה, להיות לעבוד.
וטוב שכך, כן, אם יש אופציה לעבוד, אז כמובן עדיף מאשר להישאר בבית, למרות שלא כולם חושבים ככה.
זה מצב חירום, חד משמעית.
תגיד, אתה מוכר היום מוצרים ברשת יוחננוף שלא מכרת עד היום? אתה יודע, אתה בטח שמעת על זה, למשל רשתות הצעצועים, הן זוהמות על רשתות מזון שהתחילו למכור, קוראים לזה קניבליזם, שהתחילו למכור משחקים וצעצועים. נהגתם באופן כזה ברשת יוחננוף?
אני לא רואה בזה שום דבר מיוחד. אנחנו תמיד טיבלנו את המחירות של המזון עם נון פוד, זה לא דבר חדש.
לא, אבל השאלה היא אם רחבת את היצע המוצרים שאתה...
לא בצורה...
על חשבון אנשים שנאלצים להיות סגורים.
תראה, בצורה טבעית שכשיש ביקוש, לא תמיד אתה חושב את זה באמת אם אתה עושה את זה, כאילו בכוונה למישהו, זה לא העניין. יש מצבים כאלה שביקוש צמח, ואנחנו נכנסנו לתחום כזה, זה קרה גם לאורך הקורונה, אבל לא בממדים של רעש עושים מזה.
אבל אם לא מדובר, אם לא מדובר במוצרים חיוניים, זה משהו ש... כלומר, בוא נגדיר את זה ככה, מוצרים לא חיוניים.
מה זה חיוני? תגיד לי, אני טלוויזיות לא מכרתי לפני הקורונה.
תראה, חנויות, כן, אוקיי. אבל חנויות צעצועים סגורות כי הן לא נחשבות חיוניות.
אז תחשוב על אותו אחד שפנה אלינו, שהיה לו מלאי אדיר של טלוויזיות, שביקש מאיתנו לבצע את המחירה, והלכנו איתו ועשינו את המחירה. אז מה? אז זאת
אומרת, אתה אומר, יש צד שני למטבע הזה, ובעצם...
יש גם צד שני למטבע, וזה לא, אתה יודע, שמנסים להציג את זה כאילו פה מישהו קניבליזם. לא, זה לא זה. אנחנו לא יכולים להחליף אותם. זה לא הסיטואשן. אנחנו לא יכולים, אין לנו את היכולת לתת את המענה שהם נותנים כחנויות מתמחות וצעדויים, זה לא העניין.
מה עם האונליין, תגיד? מה היה היקף המחירות שלכם, נגיד, שנה אחורה, לפני קורונה, ומהו היום באונליין?
אז אנחנו לפני הקורונה בכלל בחרנו במודע לא להיכנס לאינטרנט, שהוא היה באמת תחום זניח וקטן, אבל באמת בעקבות הביקוש של הקורונה, אז פתחנו את התחום הזה של מחירות האונליין בשיטת הפיקאפ, ואנחנו באמת חווים צמיחה מטאורית בתחום הזה, ואכן הביקוש צומח בתחום הזה, אך עדיין אנחנו רואים יותר מ-90% מהמחירה עדיין על רצפת המחירה.
אוקיי, טוב, זה אומר
מתחת כללי של השוק.
כן, טוב, אני מניח אבל שהתחום הזה של האונליין ילך ויתרחב כלקח ממה שראינו בשנה האחרונה. עסק שלא יהיה מסוגל לעמוד על האונליין לבדו לתקופות מסוימות, לא בטוח שיהיה לו זכות קיום בדרמה העולמית הבאה, נגדיר את זה ככה.
לא בטוח, אני אגיד לך מה, זה אמירה גדולה מדי, מה שאמרת עכשיו בענף המזון, זה קצת סיפור שונה ממה שאנחנו מכירים בביגוד ובתחומים אחרים. ענף המזון הוא שוק טרי, הוא שוק מיוחד מאוד, והצפי של השוק כמו כך שקורה כבר גם בארצות הברית, שהיא הרבה יותר מתקדמת מאיתנו בתחום האונליין, ועדיין המחירות של ענף המזון גם בארצות הברית, 80% על רצפת המחירה.
אגב, כותב לנו עכשיו מאזין שהוא בעל חנות צעצועים, והוא כועס על מה שאמרת קודם. הוא אומר, כן, אם בא אליך ספק שרוצה להיפטר מהסחורה שלו, כי זאת גם הפרנסה שלו, אתה צריך להגיד לו, לא, אני לא יכול לרכוש ממך את הסחורה הזאת, תנסה למכור את זה לחנויות התעצועים כדי להפעיל לחץ על הממשלה שיאפשרו לחנויות התעצועים להיפתח. מה אתה אומר על זה?
תגיד לו שזה הרע במקום, ואנחנו ניקח את זה, תכנס לזה ברצינות.
אוקיי. איתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, ואני באמת מברך ומקווה שמספיק עם זה שזה יעבור. ושיבוא רווחה לכולם.
בקרוב. כן, תודה.
בהצלחה, תודה.
עכשיו לבנקים בישראל שהחליטו לעשות מעשה חשוב, היה צריך לעשות את זה אולי כבר מזמן, אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא, והם החליטו לבלום, נגדיר את זה כך, את ההתרחקות של הבנקים מהאוכלוסייה המבוגרת, כי מאז שהבנקים הפכו יותר טכנולוגיים ויותר דיגיטליים, זה לא סוד של אנשים מבוגרים, קשה עם כל האפליקציות והדיגיטציות. שלום איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים.
אחר צהריים טובים.
אז איך עושים את זה? איך חוזרים לתקשר טוב יותר, נוח יותר, ידידותי יותר, מוצלח יותר, עם אנשים מבוגרים שזה לא הולך להם עם הסמארטפון או עם אתרי האינטרנט?
יש סדרה שלמה של פעולות, חלקן אגב כבר קיימות זה שנים, חלקן חוזקו והודגשו במהלך התקופה האחרונה, וחלקן גם, כמו שאמרת, נולדו בעקבות היוזמה האחרונה שיוצאנו להעביר העולם יחד עם המשרד לשוויון חברתי והפיקוח על הבנקים. אני חושב שאם אני מנסה למקד את הדברים החשובים, כן, שחודשו, שהשתנו במסגרת האמנה הנוכחית, זה שני דברים. אחד, זה בעצם שיפור השירות של המענה במוקד הטלפוני, שזיהינו אותו כבעייתי מאוד ומורכב מאוד עבור אוכלוסייה ותיקה. אחד, פרק הזמן שהם נדרשים לחכות עד שהם מקבלים מענה אנושי, הוא פשוט היה ככל הנראה ארוך מדי, ובעיקר
ובתקופת הקורונה, כן.
ובתקופת הקורונה הלך ונהיה יותר גרוע בהקשר, כן, הזה, מטבע הדברים. והנושא השני ש...
רגע, אז פותרים את הנושא הראשון, רגע, שלא נאבד את קו
המחשבה. לא, עדיין תחת הנושא של הטלפון, עדיין, כן, תחת הטלפון, הבעיה השנייה שזיהינו אותה, שבעצם יש קושי נורא נורא גדול בלפשט את התהליך, על מנת למשל להוציא קוד טלפוני לקשיש או לאיש מבוגר,
כן,
גם כשכבר הגעת לתוך העניין, לתוך המענה, היית צריך לעבור כל מיני סדרת הקשות כאלו, okay, ואחרים שהם נתפסו על ידי הבחינות שאנחנו עשינו, כמאוד מאוד מורכבים עבור האוכלוסייה הזו, וכמעט מהווה איזשהו חסם שבלתי אפשרי לעבור אותו עבור אוכלוסייה מבוגרת.
אוקיי.
זאת אומרת, אם אני רוצה לקבל קוד, כמעט בלתי אפשרי, או קשה מאוד לבעלם...
הנקודה ברורה. איך אנחנו פותרים את שני הדברים האלה, שתי הבעיות האלה?
אז קודם כל ככה, בנקודה הזאת, הבנקים קיבלו על עצמם באופן לייצר שלוחה יהודית במוקד הטלפוני עבור אזרחים ותיקים.
זה טלפון אחר או שזה...
שלוחה יהודית. שלוחה יהודית זה מספר טלפון אחר, ובנוסף גם, מאחר ולא תמיד אנחנו יכולים להבטיח שאנשים יתקשרו לשלוחה היהודית הזאת, או שיגיעו לאותה שלוחה יהודית, או שידעו עליה, אז אנחנו בתוך הנתב השיחות האוטומטי, אנחנו נבצע בסיסי זיהוי לקוח באמצעות פרטים בסיסיים בלבד, קלים ופשוטים, בלי צורך להקיש קוד סודי, על מנת לתת עדיפות לטובת האוכלוסייה המבוגרת הזאת, כדי שיקבלו מענה מהר ככל שניתן. עכשיו, זה מצטרף שוב למספר צעדים נוספים שגם היו קודם, כמו למשל הכשרות דיגיטליות שאנחנו משתדלים לעשות לאוכלוסייה המבוגרת.
כן, מה, ממש השתלמויות כאלה?
כן, כן, כן. ממש הבנקאית עשתה ועושה את זה ותמשיך לעשות את זה. אנחנו נדריך עובדים. היום המערכת קיבלה על עצמה להדריך, להכשיר, או כל עובד חדש שנכנס לתוך המערכת הבנקאית ומטפל מול לקוחות, יקבל הדרכה באמצעות לומדה מאוד מאוד מסודרת ומאורגנת על אודות הצרכים והכלים השונים שיש בתוך המערכת הבנקאית לטובת האזרחים הוותיקים. אנחנו נעדכן שוב את הלקוחות, ואנחנו כמובן נמשיך לתת להם שירות מותאם, כמו סניפים ניידים, כמו למשל שירות משלוח עד הבית, שזה עשינו במסגרת הקורונה לא מעט פעמים. ואני חושב שעוד דבר טוב,
מה זה משלוח עד הבית? כלומר, מה, ממש שליח?
למשל, אנחנו בתקופת הקורונה, בתקופת הקורונה, ולא רק, זה במקרים מיוחדים, ועל פי שיקול דעת הבנק בהתייחס למקרים מאוד מורכבים של קשישים שלא יכולים בעצם להתנייד, אנחנו מאפשרים בעצם, בהתאם להיתרים הקיימים מבחינה רגולטורית, להעביר מגוון שירותים מהמקרים הקיצוניים של משיכת מזומן ועד הפקדות צ'קים, מסירת פנקסי צ'קים, וכמובן כרטיסי חיוב, מה שנקרא כרטיסי אשראי. אנחנו בעצם נאפשר לתת לחלק מהאוכלוסייה שתימצא נדרשת לכך שירות של משלוח עד הבית. בתקופת הקורונה עשינו את זה הרבה, כי...
אתה יודע, זה נשמע נהדר, אבל יש בזה גם משהו קצת מפחיד, כשאתה שומע כל כך הרבה הונאות של אנשים קשישים, פתאום דופקים להם בדלת, אומרים, אנחנו מהבנק, אני לא רוצה לחשוב איך דבר כזה יכול להיגמר.
אתה צודק, ואתה נוגע פה בחשש מאוד מאוד גדול של המערכת, בעיקר ללכת לעולם השירותים לכיוון הבית. אנחנו מאוד משתדלים שהמעטפת שקשורה למתן שירות על הבית, היא לא תהיה בקבלה של משהו, לא למשל הפקדה של מזומן, אלא משיכת מזומן. זאת אומרת, ואת זה אנחנו צריכים מאוד להזהיר ולהסביר, שוב, במסגרת ההסברות לפי הלקוחות, שאנחנו לא מושכים משהו, אנחנו יותר באים לתת להם איזשהו משהו.
כלומר, אין שירותים שבהם מגיע בנקאי, ואומר, בואו תפקידו עכשיו 3,000 שקלים, ואין דברים מהסוג הזה. אוקיי, טוב שעברנו את זה. טוב, בואו נדבר קצת על ענף הבנקאות בכלל. האם במציאות שבה יש מאות אלפי מחוסרי עבודה, אנחנו יודעים, היו פיקים של כמעט מיליון, מפוטרים וחלטניקים, העתיד לוט בערפל, האם אבטלה עמוקה כזאת מאיימת על יציבות הבנקים?
אז תראה, כל תחישי הקיצון שהמערכת בוחנת את עצמה באופן פנימי וגם נבחנת על ידי גורמים חיצוניים בבנק ישראל בעיקר, מראים שהמערכת היא מאוד יציבה, הגיעה למשבר הזה מאוד מאוד מוכנה, וגם במהלכו היא מה שנקרא מידע על רמת יציבות מאוד מאוד גבוהה. אבל אין ספק שהאתגר הזה של, כמו שאתה אומר, מיליון מובטלים או אפילו מתחת לזה, וגם חצי מזה זה מספר מורכב לטיפול, ומערכת בנקאית בגדול היא בבואת משק. היא לא שונה מהמשק, היא לא תתנהג אחרת מהמשק. זאת אומרת, אם משק יהיה במצב בעייתי,
זה ישפיע על הבנקים.
יש השלכה מיידית.
אז תשמע, קראתי גם כן את הדוחות של בנק ישראל, שבאמת אומרים שלא נשקפת סכנה ליציבות הבנקים, וזה לא משהו שצריך כמובן להקל בו ראש. אם הבנקים קורסים חלילה בתסריט אימים, זה משהו שיכול להקריס הרבה מאוד חלקים במשק. זה תסריט בלעות. ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אם לא נשקפת סכנה למערכת הבנקאית, וזה כנראה המצב, ובכל זאת, הבנקים איכשהו תמיד מתמחרים סיכונים. וכשאנחנו מדברים על כל כך הרבה משקי בית שנקלעו לסיטואציה כלכלית מורכבת, זה אומר שהם מתייחסים ללקוחות שלהם ברמת סיכון הרבה יותר גבוה. האם אנחנו צפויים לראות בקרוב מעלות ריבית על הלוואות, האם יהיו מסורבי אשראי, האם לקוחות, יהיה מאוד קשה להוציא כסף מהבנק לצורך התאוששות כלכלית, משום שהלקוחות כבר יחשבו מסוכנים מדי. לא כולם, אבל חלקים מהם עלולים להימצא במצב שהם מסורבים על ידי הבנק.
תראה, אתה נוגע, שאלה מאוד טובה, אתה נוגע במה שנקרא בליבת ניהול משבר אשראי, כן. כן, משבר אשראי, כי אתה, באמת הדילמה היא נורא גדולה, זאת אומרת, בצד אחד אתה אומר, בוא נתכנס, בוא נוריד את רמת הסיכון, בוא נעלה את רמת הסיכון למקסימום, ובוא לא ניקח על עצמנו שום סיכונים מיותרים, ובעצם, כמו שאתה אומר, התוצאה תהיה...
וכולם יפלו מזורים מסביב, כן?
נכון, אבל, מה תמונת הראי של המצב הזה? שאתה מחמיר את המצב המשקי עוד יותר. ואז זה חוזר אל... אבל כמו שאמרתי קודם, בסוף זה יחזור. גם אם ייקח עוד רבעון או שניים, אבל זה בסוף יחזור לתוך המערכת הבנקאית. לכן, המערכת הבנקאית, גם במצב מהסוג הזה, מבינה שיש לה תפקיד מעבר ללנהל את הסיכון, לאפשר המשך פעילות תקינה, יציבה וזורמת של המערכת האשראי במשק הישראלי. זה נכון גם, שלא כל הפתרון המשקי הכולל יכול לבוא רק משוק האשראי. כי בסוף, מערכת בנקאית היא שוק אשראי, צריך לזכור. זאת אומרת, שקל שנתת, מישהו יום אחד יבוא ויגיד לך, תחזיר אותו גם.
נכון.
אין ספק שצריך פה שילוב מאוד מאוד מתוחכם ומאוד זהיר ומאוד נכון בין מערכת אשראי לבין מערכת תמיכות, סובסידיות, מענקים וכו'. עכשיו, צריך לזכור שבתחושות שלנו, וזה שוב, אני אומר את זה בתורה נורא נורא עדינה, התחושות שלנו כרגע, כפי שהאינדיקציות שונות שאנחנו מקבלים מכלל הפעילות המשקית הכוללת, שהמערכת בנקודת זמן הזו היא כבר די שבעת אשראי. זאת אומרת, היא מרגישה כבר שכבר לא בא לי יותר. זאת אומרת, לקחת היום עוד שקל הלוואה הוא לא הדבר שיפתור את הבעיה.
זה לא יפתור את הבעיה. מצד שני, אנחנו גם רואים שבין הסגרים ראינו התאוששות יחסית די מהירה ומעודדת, כך שכשהסערה הזאת תחלוף לגמרי, יכול להיות שהכלכלה תעמוד על הרגליים הרבה יותר מהר ממה שאפילו דמיינו. טוב, נקווה לטוב. איתן מדמון, מנכ"ל איגוד הבנקים, תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 70 לכיוון צפון יש עומס ממחלף סומך עד צומת אבליים, ודרך החוף צפון העמוסה מחבצלת עד מחמורת. בגאה דרומה יש עומס ממחלף גאה עד גנות. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה? לא, אין הפסקת פרסומות, אנחנו ממשיכים עם צבע הכסף. טוב, כמה מסירות כלי רכב היו ב-2020? היו. כמעט 215,000 מכוניות חדשות, אבל בכל זאת, למרות זאת, מדובר בירידה של 15% לעומת 2019, וזה גם ברור למה. קורונה כמובן. שלום בועז קורפל, עולם הרכב ספורט 5, מה שלומך?
שלום חביבי, ותגיד לפולק, שאם הוא יפריד בינינו לכל כך הרבה זמן, זה לא טוב.
הנה, הוא שמע אותך, והוא עושה כזה עם האצבע, הוא בסדר, לא יקרה יותר.
יפה.
תגיד, זה שסוכנויות הרכב היו סגורות, או תפקדו באופן חלקי, זה ברור, וגם מסביר את הירידה. השאלה היא, האם ענף הרכב נערך למצב שבו כוח הקנייה ירד, בגלל ההבטלה, ובגלל שחברות לא מחליפות ציי מכוניות, בגלל ההאטה הכלכלית, יכול להיות שזה לא רק בגלל שהסוכנויות היו סגורות, יכול להיות שמעתה והלאה, ומי יודע עד מתי, אנחנו נוכל לקנות פחות כלי רכב, לא?
כל מה שאמרת עכשיו לקוח מאיזה סרט דמיוני. כי אם אתה מסתכל על מה שקורה הלכה למעשה בכבישים, ובסוכניות הרכב, והיום ביקרתי באחת מהן, האמת, בשתיים. מספר המכוניות שעמדו שם למסירה, כי אנחנו בחודש ינואר, אתה יודע, היה בעשרות מכוניות שנמסרו היום בכל סוכנות שהייתי בה. והגיעו מלא אנשים והצטיידו במכוניות שלהם, בעצם קיבלו את המכוניות שלהם, לא הצטיידו, זה מילה מהמכונה, קיבלו את המכוניות שלהם, כאשר הגדילה לעשות למשל חברת לובינסקי, שהייתי אצלהם היום, והמכוניות החשמליות וה-PHEV, הפלאגין הייבריד שלהם, תקשיב, זה נכתב כאילו, אתה יודע, זה הדבר החם ביותר בשוק בכלל. יש חברות שגדלו, שהנתונים שלהם גדלו, קחת למשל את סיאט, 12% יותר מאשר ב-2019, חרף מה שאמרת, ואמרת בצדק, שזו הייתה שנה קצרה של 10 חודשים בלבד, כי שני חודשי סגר סגרו את העניינים. תראה, אם הזכרתי את לובינסקי, אז רק לתת להם איזה שפו קטן בעניין הזה, באמת, ואני לא דובר שלהם, הם מצאו פתרון למה שאתה אמרת, הם הלכו אל האונליין, כמו שדיברת עם איתן יוחננוב על נושא האונליין, ואמר לך שבאוכל זה לא עובד, במכוניות זה כן עובד. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך, וגם הם לא יגידו יגידו לך שהייתה קנייה מטורפת, אבל ההתעניינות, הלידים, ההזמנות, כל הדברים האלה היו באונליין, הייתה המון התרחשות באונליין, וברגע שהסגר הוסר, בום, האנשים היו שם, מימשו את ההזמנות שלהם, ולגבי אבטלה, אני לא יכול להתנגד למה שקורה בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יאיר, אבל אם אנחנו מסתכלים ופורטים את זה לפרוטות, אז הנה, גם אתה דיברת בתחילת התוכנית ושאלת מי הם המובטלים, ואמרו לך, סוכני המחירות ועוד ועוד, לא אלה שצריכים את העוד 40,000 שקל ויכולים לעשות את השדרוג בטריידין ולקחת מכונית חדשה. אלה לא היו אנשים. 215,000 איש, ואני יוסיף ואומר לך, זו הייתה השנה פוריה ביותר בכל הזמנים. בשוק הדו-גלגלי, 18,000 כלי רכב דו-גלגלים עלו על כבישי ישראל בשנה הזאת, שהם בעצמם אומרים ש-2021... זה מטורף, הם אומרים שב-2021 הם יעלו כבר מעבר ל-20,000 אופנועים חדשים על הכבישים.
רגע, אבל אולי זה גם אולי זה מסביר כי זו אלטרנטיבה, אחרי הכל זו אלטרנטיבה זולה יותר מאשר 4 גלגלים, לא?
גם כאן הפילוח זה הגיוני לגמרי. הסיבה הכי גדולה, או שתי הסיבות הכי גדולות, אחד, אנשים בגלל הקורונה לא רוצים תחבורה ציבורית, וגם אין תחבורה ציבורית, כי היא מצומצמת בין אם זה אוטובוסים ורכבות, הקורונה הזאת מפחיתה אותם ואוכלים להם את הראש מכל הכיוונים, אז הם נוסעים, רוצים אוטו פרטי, כי המרחב היחיד שבו אתה יכול להיות ללא מסכה, אני אחדש לך, זה אפילו לא אצלך בבית, כי כשמישהו דופק בדלת, אתה מיד שם מסכה, או אתה מוודא מעבר לישנב, שהוא יש לו מסכה. המקום היחיד זה באוטו שלך או באופנוע שלך, ואנשים רוצים את המרחב הזה, אז הם קונים מכוניות. והדבר השני כמובן, הקצב הפנוי. עכשיו זה לא שמישהו, כולם תכננו טיול הקריבים ב-150,000 שקל השנה, אבל את ה-30-40,000 שקל שרצו לשים על הטיול, אמרו, במקום לשים על הטיול שלא קרה, או על הבר מצווה או בת מצווש, בוא נשים את זה על מכונית וכל המשפחה תהנה, ומשם מגיע כל הסיפור.
זו נקודה מעניינת, אנשים בעצם ניתבו את הכסף שהם לא השתמשו בו כדי לטוס לחוץ לארץ לשלושה שבועות עם הילדים, וניתבו את זה רכב חדש, אוקיי. אבל בשנת 2021 אנחנו נתחיל להתמודד באמת עם שיעורי אבטלה של, הנגיד לפחות אמר לפני כמה זמן, שנצטרך להתרגל סביב 14%. לא יכול להיות שזה לא יפגע בכוח הקנייה של הציבור. חייבת להיות לזה השפעה לא רק בענף הרכב כמובן, גם בענף הרהיטים ואולי הנדלן, אבל זה חייב לבוא לידי ביטוי במשהו.
אני לא אלך נגד דברי הנגיד, כי הוא הנגיד והוא יודע כנראה מה הוא אומר יותר טוב ממני. אני רק מסתכל ברמת המספרים. כשאני קורא את הכותרות בעיתונים היום, ואני אלך איתך גם למשהו אחר, כן. לרמת התחלות הבנייה בשנה הזאת, אתה מבין שאנשים לא יכולים לשים את הכסף, כי הייתה ירידה דרמטית בהתחלות בנייה. אתה לא יכול לשים את הכסף על דברים שעולים מיליון, מיליון וחצי, שניים. אתה יכול כן ללכת על דברים שעולים בין ה-80 ל-130,000 שקלים, ובטח אם באת עם משהו שהוא כבר שווה משהו, אז רק לעשות את השידור.
אוקיי. תגיד, מבחינת הטכנולוגיה להסתכל, כן.
אתה צריך להסתכל רק לסגור את הקלוז'ר הקטן הזה, אתה צריך להסתכל איפה תהיה אבטלה, איפה היא תהיה, לא ברמה גיאוגרפית, אלא באיזה סקטורים תהיה אבטלה, ואז מזה להבין מה ישליך על שווקים כאלה או אחרים.
אוקיי.
ברמה הטכנולוגית, כן.
מבחינת, אתה יודע מה, בוא נדבר, אין לנו כל כך הרבה זמן לצערי, תראה כבר מה השעה, בוא נדבר על טסלה, מגיעה לארץ.
יפה. כן, כן. מגיעה, לא מגיעה, זה חם, קר, תן לי, לא תיתן לי, בא, לא בא. כרגע הם פרסמו הודעה שהם לא באים, הם מעכבים את ההגעה שלהם ארצה, כי ברגע שהם יגיעו ארצה ועד שהם יתארגנו, זה יפתח שיטפון של כל היבוא המקביל והיבוא הזעיר והיבוא העקיף והיבוא סבתא שלי להביא מכוניות של טסלה לארץ כמה שאפשר, כי זה אומר שיש להם שירות שיכול לתמוך בזה. אז מה הם רוצים לעשות? הם אומרים לא, לא, לא. אנחנו נכין את כל התשתית ונכין את כל מה שצריך, ואז אנחנו באמת נבוא, כי הם יודעים שעל כל טסלה אחת שהם ימכרו, 10 טסלות תימחרנה כאן מחברות שיביאו את זה במחירים זולים יותר.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על מחירים ככה לסיום. תזכיר לנו כמה עולה המכונית הזאת, כן.
תראה, טסלה בעצם מדובר במכונית שלא מציגה טכנולוגיה חדישה. אנחנו אומרים טסלה, 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 ואני מאוד אוהב את המכונית הזאת, במיוחד את הגדולה והמפוארת, אבל תזכור שמדובר במכוניות שהן כבר בנות 5, 6, 7 ו-8 שנים ברמת הטכנולוגיה. המודל הפופולרי ביותר שלהם נקרא מודל 3, יהיו להם 4 דגמים, הפופולרי יהיה מודל 3, המחיר שלו צפוי להיות בין 250 ל-350 אלף שקל. מי יקנה אותו? לא המובטלים שדיברת עליהם, יאיר ויינרב. כנראה שאלה שיש להם מכוניות פרימיום כאלה ואחרות יעשו איזשהו שדרוג.
כנראה. בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט 5, כרגיל, תמיד תענוג, תודה רבה.
כיף חביבי, ודש חמה גם לפולק וגם לעדן.
יגיע. תודה.
ביי ביי.
דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף לכיוון צפון עמוס ממחלף חבצלת עד מחמורת, ודרך 65 מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערה. עדכוני תנועה נוספים בכוכבית 9550. כאן מוקד התנועה, וכמובן באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, ואנחנו מדלגים לנתב"ג. ממחר לא יורשו להיכנס לנתב"ג מי שלא הזמינו כרטיס טיסה עד תחילת הסגר. מעטים יעברו אישור דרך ועדת החריגים. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שלום. אתה נמצא בנתב"ג, כן.
נכון, אני נמצא כרגע בנתב"ג, צריך לומר, הנטוש כמעט לחלוטין. מעט מאוד אנשים, וכמו שאתה אומר, באמת ממחר בשעות הלילה, יאיר, רק מי שלמעשה הזמין כרטיס טיסה מראש עוד לפני כניסת הסגר יורשה להיכנס. זאת אומרת שכאשר יגיעו אותם נוסעים לפתח של הטרמינל, טרמינל 3, הדבר הראשון שיבדקו אצלם עוד לפני בדיקת החום כדי להיכנס פנימה, זה מתי נרכש כרטיס הטיסה. זאת אומרת שאם למשל אדם מגיע בשבוע הבא והוא קנה את הכרטיס במהלך השבת או בראשון או בשני, הוא פשוט לא יוכל להיכנס, אלא אם כן ועדת החריגים של משרד התחבורה תאשר לו. זאת אומרת שהוא יגיש בקשה מיוחדת מנומקת ברשת לטובת הדבר הזה. אני כבר יכול לומר לך, אני גם מקבל מהם אינדיקטורים, הם אומרים לי הפעם זה לא יהיה דומה למה שהיה בעבר, רק אישורים חריגים באמת, מקרים רפואיים, בריאותיים, הומניטריים, אנחנו נאשר, שום דבר אחר לא. מתכוונים כאן הפעם לקחת את הדבר הזה מאוד מאוד ברצינות. נזכיר שלמשל אתמול, יאיר, היו כאן משהו כמו 25 טיסות עם על התעופה בן גוריון, היום מספר דומה, כמו שזה נראה בשבוע הבא, המספרים יהיו נמוכים ב-50% מהמספרים הנמוכים האלה מן הילה.
סביר להניח. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על העדכון הזה מנמל התעופה בן גוריון, ושלום לאיתמר ניר, מנכ"ל פגסוס טיולים, אנחנו נשארים בתחום הזה, שלום.
שלום יאיר, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. השאלה קצת הזויה בעת הזאת, אבל אני חייב לשאול, אנשים מזמינים חופשות לקיץ כבר עכשיו, אני בטוח שיש, אבל מה היקף העניין הזה?
עדיין ההיקפים הם יחסית קטנים, אבל אין ספק שכבר מתחילים להרגיש את האופטימיות אצל הקהל, ואנשים באמת אחרי סגר של 9 חודשים בארץ, שאי אפשר היה לצאת החוצה וליהנות, מתחילים להרגיש לצאת החוצה ולרצות להיות קצת בחופש.
איפה אפשר לרכוש חבילות נופש, וכמובן מה המחירים?
החבילות נעות באופן כללי מ-300-200 דולר לכרטיס.
רגע, יעדים קודם, בוא נדבר על יעדים קודם.
לא, יעדים כרגע באופן כללי, היעדים שכרגע ניתן לטייל בהם בגדול זה האמירויות, אוטוטו ייפתחו יעדים נוספים, כשאחרי שהסגר הזה כמובן יחלוף, אז אנחנו מעריכים שעוד ייפתחו יעדים נוספים.
יעדים סגורים בעת הזאת לא חושבים קדימה לפחות מוכרים, נאמר, אופציה לנופש אצלם
אנחנו,
בקיץ?
אנחנו פתוחים לכל העולם כרגע. מבחינתנו, אנחנו מוכרים את כל העולם, וכמובן אפשר לקנות כבר עכשיו לכיוון יוני, יולי, אוגוסט, טיולים, מאורגנים, זה מה שאנחנו עושים.
גם לאתרים שבעת הזאת הם סגורים.
לכל העולם, אנחנו מאמינים שזה ייפתח, וגם בסופו של דבר אנחנו נותנים, היכולת לבטל היא מקסימלית, כלומר אפשר לבטל בדמי ביטול שהם אפסיים לחלוטין, אז הסיכון על הלקוח הוא מאוד נמוך.
אוקיי, והמחירים הם מפתים כדי שאנשים ירכשו?
כן, המחירים מפתים, אבל זה אף פעם לא הייתה...
תן דוגמה ככה שנרגיש משהו שעלה פעם ככה, והיום אחרת.
תשמע, יש ירידות של בסביבות בין 10% ל-20% בהרבה מאוד יעדים. אם אתה לוקח את קנדה או אתה לוקח למשל יעדים כמו אירופה, יש הערכות שכמובן של ירידות ביקוש משמעותיות. בכלל, התחזית התיירותית בעולם היא של 50% תנועה ב-2021, וכנראה אפילו יכול להיות אפילו פחות כבר, ככל שאנחנו מתקדמים לתוך 2021, אז מן הסתם גם יהיו ירידות מחירים מאוד משמעותיות לאורך לכל היעדים, ותהיה תחרות מאוד גדולה בין היעדים ברגע שהם יתחילו להיפתח, אז היעדים יתמודדו אחד מול השני.
תגיד ככה לסיום, לצערי לא נותר לנו עוד הרבה זמן, הדרכון הירוק, זאת בעצם התקווה הגדולה שלכם, לא?
האמת, אנחנו מברכים על כך, ובכלל אנחנו חושבים שלנוע ממקום למקום בצורה ברורה, תגדיר את האחריות של כל אחד ואחד, הרי דיברנו בחודשים האחרונים על הנושא של ערבות הדדית, והנה עכשיו סוף כל סוף זה נותן לאנשים שהם אחראים יותר, שיש להם את הדרכון הירוק, את היכולת לנוע, לחזור בחזרה כמובן בביטחה, לא להיכנס לתוך בידוד, וזה ייתן חופש תנועה הרבה יותר גדול למישהו אחראי, ומי שרוצה כמובן ליהנות מהחיים ולטוס ולטייל.
טוב, זה רק מתחיל לקרוא מור וגידים, זה לא ממש שם, אבל כן, כבר מדברים על זה די ברצינות, כולל מסעים ומתנים עם מדינות אחרות בעולם.
זה יקרה, יש לזה צורך גם שלנו כן. כאזרחים וכמטיילים, גם אתה וגם אני היינו רוצים תמיד עכשיו לטייל בשנה הקרובה בו. ולדעת שאנחנו בטוחים ובריאים ומסביבתנו יש בריאות, ורק סיכום קטן לגבי הטיולי קבוצות, אני חושב שזה גם בשורה, כי בסופו של דבר אני חושב שאנחנו כולנו נרצה לטייל בביטחה בקבוצות של אנשים שאנחנו מכירים ושהם פחות או יותר בקבוצות גיל שלנו, שנוכל ככה להיות יותר בטוחים, ואני חושב שזה סך הכל בשורה טובה לענף שלנו גם.
תמר ניר, מנכ"ל פגסוס טיולים, תודה רבה.
תודה יאיר, תודה.
להתראות. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אל אל קלעי, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות.
שלום, שלום.
כן, מה קרה היום בשווקים?
יום מסחר מעניין, תל אביב 35 בקושי זז עם עלייה תצפונת של 0.03%. התל אביב 90 לעומת זאת ירד ב-0.22%. המניות הקטנות, תל אביב SME 60, עלו ב-0.25%. המניות הבולטות בתל אביב היו אנרג'יאן, עם עלייה של למעלה מ-6%, כנראה סביב הערכות שאופק תתחזק, הסכם שלום, מדינות המפרץ קטר, הסכם נפט של רוסיה וסעודיה, טבע עם עלייה של למעלה מ-6% גם. השוק האמריקאי היה מאוד מפוצל, החדשות העיקריות שם הרי זה הניצחון שמסתמן בג'ורג'יה, וכנראה שזה אומר שהדמוקרטים הולכים לשלוט גם בסנאט. אז הדבר הזה גרם למגמה שמצד אחד ה-S&P 500 והדאו כן. עלו, והנאסדאק לעומת זאת נחלש. אז המגמה שם היא לכל הכיוונים. וגם דרך אגב האג"ח האמריקאי עלו, ה-10-year כן. עלו למעלה מ-2%.
אלעל קלעי, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות, תודה רבה. זמננו תם. עד כאן, צבע כסף יום רביעי, עורך רונן פולק. הפיקה את התוכנית היום עדן ממן, תכנן השידור יאיר ניומן. חגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב. ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-4 אחר הצהריים, השידור החוזר של צבע הכסף היום ב-2 בלילה. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, סוף שבוע טוב, שלום שלום.